שלום חברים, סבים חברים, שמח עם אדי הררי. אדי, מה המצב?
ברוך השם, המצב טוב, אתה יודע, כאילו, הטלפון של הפצרית נמצא, זהו, חדשות ישנות.
המדינה טובה, אתה יודע, עכשיו הטלפון נמצא, אבל המדינה טובה.
את מי? את מי היא טובה? יש פה מכת תביעות, אתה יודע, יש פה, שמע, אני אגיד לך משהו, יש פה תביעות, אני לא חושב שאתה מבין עד כמה יש פה תביעות דיבה בשנה האחרונה. במסגרת, יש את מכונת הרעל ויש את ערוץ התרעלה, נכון? איך זה נקרא?
נכון.
14 כן. זה מכונת הרעל או הפוך? איך זה הולך?
אנחנו...
יש, אחד קורא לאחד ערוץ התרעלה ואחד קורא לשני מכונת הרעל. ויש שם אנשים מכל הצדדים שיש תביעות הדדיות, שבדרך כלל נגמרות בשפשרות חסרות בסיס או עניין כזה או אחר. אבל מה שהדהים אותי, אני לא יודע אם אתה יודע, אני מכיר את בוז'י הרצוג באופן אישי.
Okay.
כמה דברים שאני יכול להגיד על הבן אדם. אני גדלתי בהרצליה, איפה של... לא שכן, אבל בוא נגיד גר לידו, ליד הנשיא, ובוז'י היה ילד, לא ילד, אלא... הוא מבוגר ממני לדעתי באיזה 10 שנים או משהו כזה, אולי 15 שנה. וקודם כל הוא, לא הרבה יודעים, הוא אדם שמאמין, זאת אומרת, הוא מגיע לבית כנסת, הוא היה מגיע לבית כנסת, שם נפגשנו, שם פגשתי אותו כל שנה, זה אחד. ולא כל שנה, כל שבוע, כל שבת. וגם... אחד הדברים שהוא היה מקפיד לעשות, אני לא יודע למה, אבל הוא היה זה שקורא את מגילת אסתר בפורים. בבית כנסת אוהל משה בהרצליה.
זה דווקא מגניב, שיש לך תפקיד.
כן, יש לי סיפור יפה על פורים, שהנשיא, בפעם הראשונה שנכנסנו לבית כנסת, האבא שלי זיכרונו לברכה ואני הייתי ילד אולי בן 13, אולי משהו כזה, בפעם הראשונה בהרצליה, אחרי שעברנו לשם, וישבנו מול הנשיא הרצוג, ואז אתה יודע, בפורים היו לנו, אני לא יודע מה קורה היום, אבל בעבר היית לוקח אקדח עם קפצונים כאלה, שאומרים אמן, אז היית יורה. ואיך שאני מוציא את הדבר הזה מהכיס שלי, מתנפל עליי מאבטח, מסתבר שישבנו מול הנשיא, אוקיי? מול הנשיא יצחק הרצוג קראו לו.
כן.
הוא היה בן לשושלת רבנים גדולה, וזה, והם גם תרמו את הבית כנסת שם בהרצליה פיתוח. ואז התנפל עליי מאבטח ובדק מיד את הזה. אני לא הבנתי מה קורה, מה בדיוק קורה, ואז אתה מבין את הסיטואציה שאתה עם אקדח ככה מכוון כדי להגיד, כן. כדי לראות כשהנשים אותך. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שמההיכרות שלי הוא בן אדם טוב ובן אדם מאוד ערכי. עם זאת, מה שקורה פה, התרללת שקורית פה במדינה הזאת, אני לא יודע אם שמעת, אבל מסתבר שיש כל מיני אנשים שמאיימים לחשוף כל מיני פרטים עליו, במידה והוא ישקול אפילו את בקשת החנינה שטראמפ המליץ עליה מולו עבור ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. ואז מדברים על זה, שנרקם דיל, כן או לא, זה לא מעניין, רגע, אני רק רוצה רגע להבהיר, שהאמירה, או כל השיחה הזאת כרגע, היא לא בהקשר פוליטי, כולם יודעים איפה אני עומד בנושא הזה, אבל אתה שומע, אני כאילו מדי פעם שומע בדרך ברדיו חדשות, ואני אומר לך, זה, אתה מכיר את הסדרה שיימלס? הסדרה שיימלס מתחילה בצורה כזאת שאתה אומר, טוב, ראינו כאילו את הגרוע ביותר, ואז הסדרה הזאת, כל פרק מצליחה להביא סיטואציות שהן יותר עזויות מהפרק הקודם.
נכון.
אוקיי? וזה מה שקורה פה בשנה האחרונה.
אז אני אגיד לך את זה ככה. אני, כמו שאני רואה את זה, אוקיי? אני חווה את זה, בעולם הפיננסים, יש לנו ספקולטנים, שבמשך שנים מתעתעים בשווקים ומצליחים להרוויח כסף ולעשות שטויות ולהזיז את כל העולם, ימינה, שמאלה, למעלה, נכון. למטה, וגם לעשות ארגזים של כסף, צריך להגיד את הסיפור הזה, כן? הם לא עושים את זה כי משעמם להם, הם עושים את זה כעבודה, ומרוויחים מלא כסף.
כן.
זאת אומרת, עושים שורט, ואז יוצאים לפיגוע.
נכון.
כזה. אז אני חושב שיש אנשים שהבינו שהפרקטיקות האלה, שלהזיז את מחיר הנפט למעלה ולמטה, כמו שבא לי, ככה עוד מחיר החיטה, ימינה ושמאלה, כמו שבא לי, או להמציא איזה מגפה, כי זה כפר אחד גילה איזה משהו, והאורז עכשיו, אתה יודע, זהו, המחירים עולים, זה מקצוע, אמיתי. ואני חושב שאנשים פשוט יבאו את הדבר הזה להרבה מקומות אחרים, לסייבר, לפוליטיקה, אתה יודע, לכימונאות, לכל כך הרבה דברים שונים, ויש אנשים שהצליחו להביא את זה לכדי אומנות. תקשיב, אומנות.
הרי,
בלי להיכנס למקרה כזה או אחר, כן? אומנות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
בסדר, אבל הרי ברור לך שזה, בסופו של דבר, זה סוג של סושל אינג'ינירינג, אוקיי? כן. אבל רגע, יש הרבה כסף מאחורה, בהשקעה, אני לא מדבר על כסף שהם עושים, יש בהשקעה הרבה כסף מאחורה, ומה שמאפשר את זה, היום, בניגוד לבעבר, זה הכפר הגלובלי. העובדה שאנחנו, כולנו מחוברים לאותם ערוצים, כל העולם מחובר לאותם ערוצי תקשורת, וזה יותר מזה, כי אתה יכול להגיד, אדי, אבל כל העולם היה מחובר לפני 10 שנים, 15 שנה, גם כן לאותם ערוצי תקשורת. מה קרה כרגע, או מה קרה בזה האחרון? אני אגיד לך בדיוק מה קרה. הדמוגרפיה משתנית. אם לפני 15 שנה חיו אנשים שנגיד, בוא נגיד, 30% מהם לא היו טכנופובים ולא היו משתמשים בטכנולוגיה, ככל שהזמן עובר, והם לצערנו, או חלקם לשמחתנו, עוזבים את העולם, נכנסים לעולם אנשים שהם גדלים עם הטכנולוגיה הזאת מגיל אפס ביד. אתה מכיר את הסרטונים של הבני שנתיים שכבר או אפילו מדפדפים לך ביוטיוב ומדפדפים לך ויודע מה האפליקציה הזאת עושה ומה האפליקציה הזאת עושה. וזה הולך ומחריף, כי אנחנו מאבדים את ה... תראה, אני לא יודע, אני בטוח שאני מדבר פה מתוך העובדה שגדלתי, נולדתי בשנות ה-70, ויש לי ראיית תפיסה מסוימת על העולם ואיך הוא צריך להיראות, כי, ואני בא בטענות כלפי כאילו חדשנות ודור חדש ודברים כאלה. ברור לי שאני לא רואה את הדברים באמת כהווייתם, אבל כמו שתסתכל על נגיד על אמא שלי, שהיא בת 78 תהיה בריאה, ומסתכלת על העולם הצעיר יותר, על העולם שלנו, אוקיי? של הדור שני, כהזיה, כי יש כל מיני דברים ש... הם עושים שהיא לא הייתה מעיזה לעשות או שלא היה מקובל בדור שלהם. אז מאוד יכול להיות שמתוך כך אני מדבר, אני לא יודע, אבל אני באמת רואה מאוד 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 שחורות את מה שהולך לבוא בעקבות הטכנולוגיה שנכנסת אלינו, ובעקבות חוסר הביקורת שיש על הדבר הזה. אוקיי? אני מבין את החופשיות ומבין את הצורך ומבין את חופש הדיבור ואת הזכות להשתמש והכל, אבל בסוף אנחנו לא מצליחים לנהל את זה. והאירועים שקורים, רק רגע, האירועים שקורים בעקבות כל מיני שטויות, אוקיי? אני לא מדבר, אז נתחיל בהתאבדויות של ילדים, והאירועים שקורים הם לאט לאט נהיים יותר ויותר חמורים, אוקיי? אני לא יודע אם שמעת, בפארק הירקון או במקום אחר רץ איזה בן אדם, בהליכה שלו, בספורט שהוא עושה, בשעה איזה 22:00, ושתי נערים החליטו להרים טרנד בטיק טוק, אמיתי, סיפור אמיתי, יש את הסרט, מישראל, שכמה זה יהיה מצחיק, אם הם יגיעו מאחורה עם קורקינט, וישברו לו הגרטל על הראש, ויצלמו את זה, אוקיי? בארצות הברית, דרך אגב זה קרה, בסוף גם תפסו אותם, והם אמרו, רצינו לעשות סרטון ויראלי, והייתי אומר לך, רגע, והייתי אומר לך, הרבה באים ואומרים, בסדר, מה, אתה חסר מטומטמים? לא, יש תשטוש מאוד מאוד ברור, לא מטומטמים. בארצות הברית, לפני שנתיים זה קרה, בחורה שהלכה לאיזה נהר, מצאה שם איזה mentally disabled מבוגרת, ואמרה לה שהיא זרקה משהו לנהר, והיא תיתן לה 20 דולר אם היא תקפוץ לנהר. עכשיו תקשיב, הכל היא עושה כסטאפ כדי כאילו להראות לעוקבים שהיא יכולה לשכנע מישהי לקפוץ לנהר, לא יודע אם מזוהם או לא מזוהם, אבל לקפוץ לנהר עם בגדים ועם הכל. והיא מבטיחה לה, אני אקפוץ אחרייך ואני אהיה איתך ובואי נחפש את מה שהבאתי שם. והבחורה כזאת, היא בלי, המבוגרת, בלי להגיד או לתכנן מראש, פתאום אומרת לה, יאללה, בואי, קופצת. אתה רואה בחורה, אולי בת 60, מבוגרת, היא לא בסדר בראש, ברור לך שהיא לא בסדר בראש מהצורה שהיא מדברת. ואז ברגע שהיא קופצת, הצעירה שעושה את הצעירה, מה זה צעירה? לא צעירה בת 12, צעירה בת 25, 24, היא מדברת, והיא צוחקת עליה, ובורחת מהמקום, כשהבחורה צורחת לה, I can't swim. ומה היא מחליטה לעשות? היא ממשיכה בסטורי, כי זה מאוד חשוב, הלייב סטורי שלה כרגע. והיא בורחת משם. בדרך חזרה, היא כבר רואה את המסעיות מכבי אש, שמגיעות כדי להציל את הטובעת. והיא לא...
אני יכול לשאול שאלה, יש לך קונפירמיישן על הסיפור הזה? כי יש מצב שזה היה מבוים.
לא. יש קונפירמיישן, כי היה משפט אחרי שנה, בהתחלה לא עשו לה כלום, היה משפט אחרי שנה, והיא נכנסה ל-X שנים בכלא. אז יש, דרך אגב, אני גם בודק היום, שאני רואה כאלה דברים, לפני שאני עושה איתם משהו, מדבר עליהם או זה, הרבה פעמים אני מצליב מקורות, זאת אומרת, אני הולך ובודק, אם ראיתי את זה לדוגמה בטיק טוק, אז אני אלך ואבדוק את זה בגוגל ובמקומות אחרים. הפער בין הדברים שאנחנו מוכנים לעשות, אתה יודע, גדי פעם קרא לעצמו, אני מתנצל גדי, אבל אני מצטט, זונת מדיה. Okay. שהוא היה פעם, הוא אמר שפעם הוא היה זונת מדיה. ואני חושב שבאמת בתקופה ההיא לא היו הרבה, היום יש, תקשיב, כל הילדים, כל האלה שהם בטלפון כל הזמן, הם כולם כאלה, הם פשוט צמאים לתעשה לי לייק, צמאים לזה, ומבחינתי זה פרק של מראה שחורה שמתגשם. זה מה שאני רואה מול העיניים. וזה קורה לאט לאט, ואז אנחנו מדרון חלקלק, לא רואים את ה... אתה יודע, שמשהו קורה לאט, אתה לא מרגיש בהבדלים מיד. אבל כשאנחנו נסתכל אחורה ונראה לאן הגענו, אנחנו נהיה אנחנו כבר לא, אבל הדור הבא יהיה בשוק. כי לדעתי לא רחוק היום, שיוציאו להורג אנשים כחלק ממשחק בשידור חי.
אוקיי.
זהו.
אז תקשיב, אני הלכתי וחיפשתי. הגברת הזאת קוראים לה נטלי ריינולדס, אוקיי? והיא לא נעצרה או לא נכנסה לכלא. מה שקרה לה זה שטיק טוק חסמו לה את החשבון.
לא, אחרי הדבר הזה. רגע, זה נכון. בהתחלה היא לא נכנסה לכלא, אבל אחר כך היה לה משפט. אחרי שנה, שנה וחצי.
אז מה שקורה, ואני פה מדבר עם ג'ימי בשביל להבין מה קורה פה, הוא מדבר, סרטון נוסף שהפך לוויראלי הראה את ריינולד שהיא כביכול נעצרת במיאמי, אך דיווחים הצביעו על כך שסביר להניח שזה היה פעלול. מבוים נוסף מצידה לצורך עניין, ליצירת העניין. לא נמצאו שום רישומי מעצר תורמים לסרטון הזה במיאמי, אגב.
אני אבדוק את זה, אבל אני אבדוק את זה, אבל...
עוד פעם, זה ג'ימי, אני כאילו לא
מעבר לזה. לא משנה, לא משנה, אבל הנקודה ברורה, זה לא החלק אם היא נעצרה או לא, אם היא לא נעצרה זה עוד יותר גרוע, אבל החלק המהותי פה זה מה היא עשתה.
אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אדי, כי אני בן אדם אופטימי מטבעי, ואני חייב לסכם את הדבר, מה שאמרת עד עכשיו, ואני רוצה להגיד לך משהו, שבסופו של דבר אנחנו כקהילה, בין אם זה קהילה הישראלית או קהילה הבינלאומית, או כל דבר אחר, יש לנו תגובות ומקרים שקורים לנו כל הזמן, ואני חושב שימצא החיסון, אני קורא לזה חיסון, immunity, לדבר הזה, והדברים האלה, נכון שעכשיו הם מתפוצצים בצורה נורא נורא לא הגיונית, ימצא החיסון החברתי, בין אם בחוקים, רגולציות או הסכמה חברתית, והדברים האלה יירגעו. אין מה לעשות, זאת דרכם של, של, של חוקי הטבע. אבל בוא, אני רוצה לספר לך משהו, אולי חדשות יותר טובות לאנשים שבאמת מאזינים לנו הרבה הרבה מאוד זמן, ומכירים את הסיפור על החברה שאני מאוד מאוד אוהב. אדי, גם אתה מאוד מאוד אוהב, אז תקשיב רגע.
איזה?
אם מישהו מהמאזינים שמע במקרה על מהנדס שהביא את העבודה הביתה, אז בדרך כלל כן, כי זה ממש סבבה, רק בדרך כלל זה נגמר בכמה שעות נוספות, אבל במקרה של טה-טה-טה-טה-טה-טם, לספס זה נגמר בחור הבטחה בגודל אוקיינוס ובכנס. די טרי. טרי מהתנור. תקשיב, בוא נעשה תזכורת למי שלא זוכר. שלוש שנים יש לנו כבר לאירוע הזה. וואי, אנחנו עושים פודקאסטים המון המון זמן. אנחנו דיווחנו על זה ממש כשזה קרה. איזה קטע. קרה אירוע מאוד מאוד גדול, אבל האירוע הזה הסתיים עכשיו, או הגיע לכדי מיצוי אחד, ברגולטור הבריטי, ה-ICO, שהחליט להגיש חשבונית ללאסבס בגודל של 1.2 מיליון פאונד. אז צריך להגיד שכל הסיפור הטרגי הזה, או קומדיה של טעויות, התחילה שבעצם אותו עובד לקח את העבודה הביתה, והוא החזיק את המפתחות לממלכה שלו, ובמפתחות לממלכה שלו, בבית שלו, רץ לא פחות ויותר פלקס מדיה סרבר, שזה נחמד מאוד, גם לי יש פלקס, אבל הוא לא היה מותקן, אוקיי? והתוקפים עצמם ניצלו את החולשה הזאת ושמו לו שם קילוגר ופשוט חיכו. פשוט חיכו, אוקיי? שהמהנדס הקליט את המאסטר פאסוורד שלו למערכת סיסמאות. משם הדרך ל-AWS Backup Database הייתה מאוד 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 קצרה. התוצאה, 1.6 מיליון משתמשים בריטים ועוד משתמשים כמוני, אגב, גם אני הייתי שם, שפשוט נחשפו. אוקיי? גנבו את כל הבקאפ. וחשוב לדייק, בלאספאס עצמה טוענת שהכספות עצמם, הוולטים, מוצפמות במודל של Zero Knowledge, ככה שהתוקפים קיבלו רק ערימת ג'יבריש מוצפן, אבל צריך להגיד את זה, שלא כל המידע היה מוצפן, זאת אומרת, כל ה-URLים לא היו מוצפנים, וצריך להגיד שבדרך כלל שמצפינים וולטים, אז יש דבר שנקרא irritations. כמה פעמים אנחנו מצפינים את הוולט בשביל שהמידע יהיה באמת מוצפן? זאת אומרת, לוקחים מידע, מצפינים אותו פעם אחת, ואז הוא מוצפן. אבל הדרך הנכונה היא להצפין אותו...
אתה כל הזמן מבלבל את
המילה. מה? איזה מילה?
לא irritations. Iterations.
נכון, iterations.
Irritations זה משהו מרגיז.
גירודים. נכון, מישהו מעצבן אותי. אז ה-iteration האלה, זה מה שחשוב פה, זה כמה פעמים אנחנו מצפינים. בעולם נורמלי אנחנו רוצים שיהיה לפחות 100 פעמים, זאת אומרת, מצפינים, לוקחים את העותק המוצפן, מצפינים אותו עוד פעם, ככה 100 פעמים לפחות. היום הסטנדרט הוא 500 או 1,000 פעמים.
אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה, אבל...
הרעיון הוא שרוב האנשים, להמון המון מהאנשים, זה היה אפס, כי לספס לא התקנו להם את הדבר הזה בכלל. מה שגרם לכך שהמידע, המטה-דאטה, כמו URL-ים, שמות או דברים כאלה, לא היה מוצפן, אז אם מישהו היה רוצה לעשות דקריפט או לעשות ברוטפורס, הוא ידע בדיוק למה הוא עושה ברוטפורס, זאת אומרת, לאיזה אתר, לאיזה דברים וכן הלאה. מה שגרם לכך, לזה שהמון המון אנשים, שהיה להם ארנקים קריפטוגרפיים, עם כסף בפנים, מפתח של הארנק הקריפטוגרפי היה בלאספס, הארנק הזה נפרץ וגנבו להם כסף.
ה-21 מילים או 28 מילים, אני לא זוכר כמה זה.
נכון.
בסדר, מה זה שווה? זה קריפטו, אתה יודע, כאילו, אתה מבין שגנבו להם משהו ששווה אפס.
שווה או לא שווה, זה עניין של מי מוכן לשלם. זה לא קשור למה אתה אומר.
אני גם יכול למכור למטומטמים אוויר, זה לא מעניין.
ואם כנראה האוויר הזה יהיה יקר, אם מישהו מוכן לשלם על זה, ככה זה עובד, זה שוק. כן, אז הם קיבלו 1.2 מיליון פאונד, אני חייב להגיד, לא מספיק. אני כבר, אני עזבתי אותם בתור לקוח, וזה אירוע ש...
אני רוצה לחזור לפרק שלפני שלוש שנים, ואני מבקש לך להקשיב לו, כי עד כמה שאני זוכר, מתי עזבתי אותם בתור לקוח? עכשיו?
לא, אז.
אה, כי אמרת שאתה עניין איזה, הבנתי. לא, לא, אני עברתי. אז התווכחנו, כי אז התווכחנו, ועד כמה שאני זוכר, אמרתי לך, אתה צריך לעזוב אותם, ושהדבר הזה יקרה עוד פעם, ושזה לא מעניין בכלל, כי חברה שמרשה לעצמה להתנהל בצורה כזאת, ה-DNA הוא כל כך, הוא כל כך דפוק, שברור, וזה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא מעניין, תקשיב, הם יעשו את הכסף שלהם, ולקוחות ימשיכו ללכת אליהם, כי שלום חנוך, אם אני לא טועה, אמר את זה, סיכם את זה במשפט אחד, אתה יודע מה הוא אמר? בשיר משיח.
לא בא וגם לא מתקשר?
לא, הוא אמר, הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם. וזה מה שקורה.
אגב, אני עדיין מכיר אנשים שמשתמשים בלאספס, ואני מסתכל, אני אומר להם, לא קוראים חדשות, אז הם מסתכלים ואומרים לי, איזה חדשות? על מה אתה מדבר?
זה לא מעניין, זה לא מעניין.
לא, זה לא שלא מעניין, הם פשוט, הם uninformed קוראים לזה, הם לא מיודעים, הם פשוט לא מבינים.
יש לי שאלה.
הם לא שומעים את הפודקאסט שלנו.
יש לי שאלה, איזה שטויות. אחרי שאמרת להם, כמה מהם עזבו את לאספס?
אופה, שאלה טובה.
את האמת.
אז אני יכול להגיד לך מכל האנשים?
אני יכול להגיד לך בדיוק כמה.
אחד.
בדיוק.
אחד.
תראה.
ואני ראיתי לפחות 5 אנשים בשנה האחרונה.
נכון, עזוב, נו, עזוב, עזוב, יש אנשים שקוראים וזה וזה, אבל בסוף...
זה לא מעניין אותם, זה עובד.
ולחלק מהם זה גם נכון שזה לא מעניין אותם. אתה יודע, כאילו, אני רואה אנשים לפעמים באו באיזה, אתה יודע, באים בסערה עם ה... אתה יודע מה, אני זוכר מקרה אחד. היה מקרה עם Log4J. היה איזה בק כזה באיזה CVE שהתפרסם על Log4J וזה וזה וזה. ואני לא אציין את שם החברה שהתקשרו אליי ואמרו לי דחוף, דחוף, זה חברה שפעם הייתי מייעץ להם והם אמרו לי דחוף, דחוף, אנחנו חייבים לדעת מה לעשות והאיש סייבר שלי מגיע ואומר לי על Log4J ואני צריך עכשיו להוריד את השרתים והוא אומר לי שצריך ואני רוצה שתגיד לי מה זה. ואתה מגיע לשם. ומסתכל, ואתה אומר, שואל את האיש, את אותו אחד שצורח, תורידו מיד את השרתים, תורידו מיד את השרתים. אתה שואל אותו, תגיד לי, באיזה שרתים אתם משתמשים במודול הזה, כאילו ב-Log4J, באיזה שרתים הוא חשוף לעולם? אוקיי, בוא נתחיל ממשהו חשוף לעולם. אז הוא אומר לך, לא יודע, אבל זה CVE שכולם עכשיו זה, אז אני אומר לו, אוקיי, ובאיזה שרתים הוא פנימית? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אבל יש CVE בחוץ, יש Zero Day או One Day, כי כבר יודעים עליו. בסוף, כמו שאני אומר לך תמיד, וכמו שאתה אוהב שאני אומר את זה, סייבר חרטה, אוקיי? מי זה מעניין אותו על האספס הזה? האנשים יש להם את $50 או $25 שאתה משלם להם בחודש, מרגישים טוב יותר, אוקיי? אז הם משלמים $25 להרגיש טוב יותר. אני שמח. יש אנשים שמוציאים עשרות אלפי דולרים כדי להרגיש טוב יותר בחודש. הם משלמים $25. או תקשיב, 30, כמה זה לא
אם
יהיה.
אם דיברת על Log4J, ואני אהבתי את הפתיח הזה. אגב, Log4J, אחד הדברים הכי מטורפים של Log4J נתן לנו, זה אין צורך לחשיפה לאינטרנט. זאת אומרת, אם אתה נכנע, היית יכול לפרוץ למערכת, אם היית מכניס יוזר, יוזר, ביוזר, ביוזר, בלוגין, יוזר עם קומבינה של Log4J, זה היה פורץ, זה היה פורץ גם לשרת שלהם, אם הם משתמשים ב-Log4J, וגם למערכת סוק שלהם, אם הם היו משתמשים במערכת שיש לה Log4J, והיו מערכות של Log4J. כאילו, זה היה כזה גרוע, אוקיי? אבל אם כבר הרמת את Log4J, והרמת את זה בצורה כזאת יפה, אז בוא נדבר על מה שקרה לנו שבוע שעבר, אוקיי? וגם זה אפשר לקרוא לזה סוג של אסון מושלם בעולם ההבטחה. אז צריך להגיד שהסיפור שלנו הוא חולשה קריטית ב-Next.js. מדובר בחלום הרטוב של כל תוקף וסיוד של כל מנהל רשת. חולשת Remote Code Executions שלא דורשת שום אימות. קלה לניצול בצורה מגוחרת ומשפיעה על ברירת המחדל של ספריות הכי פופולריות להחריד. החולשה עצמה מסתתרת עמוק בתוך הפרוטוקול ה-React Server Components, שם תהליך לא בודק כמו שצריך את מה שמגיע מבחוץ, והתוצאה היא שהאקרים יכולים פשוט לשלוח בקשות HTTP אחת מיוחדת ולגרום לשרת שלכם להריץ איזה קוד שבא להם, וכן כולל כל אותם אתרי Next.js שבחרתם, כי הם מעולים ל-CEO שלכם. אז מה הופך את האירוע הזה למעניין, או טרגי, תלוי באיזה צד של הפיירול אתם נמצאים, אוקיי? הוא ההשפעה מיידית לעולם האמיתי. חברות הבטחה כמו וויז ואקידו דיווחו על אחוזי הצלחה של כמעט 100% בניצול חולשה, וכבר ראינו קבוצות תקיפה מסין כמו ארף ליימו וג'קפוט פנדו קופצות על המציאה ומנצלות את הפריצה כדי לתקוף ארגונים ברחבי העולם, אבל השיא הגיע כשקלאודפלר, בניסיון הרואי להגן על לקוחות שלהן, דחפו עדכון לוואף שגרם בכלל להפסקת השירות העולמית, שזו התקלה שהייתה בשבוע שעבר, ל-25 דקות. תחשבו על אירוניה, הניסיון לחסום את התוקפים הפיל את השרתים עוד לפני שהאקרים הספיקו לעשות זה בעצמם. חזק. אז אירוע זה מלמד אותנו שירות חשוב על המתח המתמיד בין ביצועים להבטחה. המעבר בין סרבר קומפוננטס, שנועד לשפר את חוויית המשתמש והמהירות, אבל הוא גם קירב את משטחי התקיפה אל הנתונים הרגישים שלנו. כ-6% מכלל אתרי האינטרנט ו-39% מסביבות הענן תלויים ברכיב הזה של Next.js. ובאג אחד קטן הופך בעיה של כולנו. אז כמו שראינו את הנפילה של Cloudflare והסתמכות על מספר מצומצם של ספקי תשתית עולמי ענקיים שמייצרים נקודות כשל ייחודיות ומשפיעות על האקוסיסטם כולו כשהם מפזים לנו... זה כן. המצב כרגע, ואני חייב להגיד שאני בעצמי מפתח מערכת שיש לה גם Node.js ו-Next.js, ואני החלטתי כהחלטה אסטרטגית
למה יש לא לה ללכת גם... לגרסה. רגע, לא הבנתי. למה יש לה גם Node
וגם... אני גם מפתח בריאקט, ואני החלטתי כהחלטה אסטרטגית לא ללכת לגרסה ה-16, ללכת לגרסה ה-15, שאין לה את הוולנרביליטי הזה. אגב.
יש לה וולנרביליטי אחרת.
אגב, לקוחות שלי... שאני מדבר איתם בעולמות של הבטחת מידע, אני תמיד אומר להם, אל תלכו עם העדר כמו כולם קדימה, ותחפשו את הכי מתקדם והכי חדש, תלכו על הגרסה אחת אחורה עם העדכוני הבטחה, זה בדרך כלל יותר יציב, בלונג טרם.
טוב. אין לי מה להגיד על זה, בסדר, מצאו זירו דיי, כאילו שגילו אותו, מניסיוני בשוק הזה, אני יכול להגיד לך שכאילו עכשיו בודקים מי משתמש, ויש כאלה שגילו את זה עכשיו, מן הסתם, ברוב המקרים שמצאו זירו דייז כאלה מאוד רחבים, זה דברים שכנראה כבר היו שנים בפנים, או מספר שנים, או משהו כזה, או מרגע הוצאת הגרסה, ואנחנו כאילו מרימים גבה על העומק של זה, אבל בסוף יש דברים כאלה, אתה יודע, כאילו רצים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. לכן הגישה הנכונה בהגנה שמדברים עליה היום, למה מדברים על threat hunting ודברים כאלה? מדברים בגלל שהגישה היא נקראת גישת האסום בריץ'. אתה היום, okay. שאתה מנהל רשת, הדרך הנכונה להסתכל עליה היא להניח מה קורה ונפרצתי. ולא לחשוב שהפרימיטר והציוד והזה מגנים עליך. הם מגנים עליך עד רמה מסוימת, הם מגנים עליך מאנשים מסוימים, מחבר'ה שפחות מכירים איזה. מי שרוצה לחדור אליך, יחדור אליך, כאילו, אין לי, עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך, שהכל מיותר, אבל זה אומר שאתה, לא יכול כאילו להיות שענן, אתה יודע, אומרים, יש לי, אני קניתי EDR, קניתי XDR, קניתי זה, אנשים אומרים וסומכים על הדברים, אני כל הזמן אומר את זה. אבל בסוף גם בדברים האלה יש בגים, יש זירו דייז, גם כמו שאמרת, בוויב סרבר עצמו, בריאג, בקור קומפוננס שלו יש בגים, ואתה רוצה לאפשר שירות, אז הבגים האלה גם כן מאופשרים. היום אתה לא יודע עליהם, מחר אתה יודע עליהם. אוקיי? ואז אתה מבין שלא היית בטוח. ולכן הגישה שאני מאוד אוהב אותה, של האסום בריץ' שאומרת, אוקיי, אני עושה את המקסימום להגן. זה לא כאילו, אוקיי, אני יודע שיפרצו אליי. אני עושה את המקסימום להגן, אבל תן לי רגע, בוא נחשוב מה קורה אם התוקף קיבל פה דריסת רגל, תוך כמה זמן הוא יכול, והכי חשוב, הכי חשוב בכל הסיפור הזה, זה הניטור. כי תראה, כי בסוף תוקפים, קודם כל תוקף מטומטם, או לא מטומטם, סליחה, אין תוקף מטומטם, אבל תוקף שהוא רשלני נקרא לזה, הוא okay. עושה הרבה דברים שבדרך כלל לא קורים אצלך ברשת, ואתה יכול די מהר לעלות עליו. אוקיי? Okay? Okay. תוקף פחות רשלני, אתה יודע, כאילו ב... אני לא רוצה לחשוף, אבל אני אגיד את הדבר הבא. אחד הדברים שמלמדים אותך בסוכנויות, מה שנקרא, שלוש אותיות, זה כשאתה נכנס לחדר, לדוגמה במלון, איך אתה יודע אם מישהו היה שם או לא. זאת אומרת, יש לך חדר במלון, עזבת אותו לארוחת ערב, איך אתה יודע אם מישהו היה בחדר או לא?
אתה משאיר כאילו שערה על הדלת, מדבקה, שם משהו שנופל אם הדלת נופלת, נפתחת.
יפה, אז לא רק, אבל הרעיון נכון מה שאתה אומר. אתה שם מטבעות, אתה שם את הטלפון בזווית מסוימת, אתה שם כפל בקרית או מותח את הסדין בצורה מסוימת, שאם היה שינוי אתה יכול לדעת אותו. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אנשים לא מבינים עד כמה הפרטים והדקויות הקטנות חשובות בניטור. אוקיי? ובמקום לבוא ולהגיד, אני אשים מצלמה על החדר וראה אם מישהו נכנס או זה, יש לך דרכים הרבה יותר עדינות לעשות את זה. למה הדרכים העדינות הן חשובות? מכיוון שהתוקף לא לוקח אותם בחשבון. אני אתן לך דוגמה של הכי פשוטה. באחד מה... פעם ראיתי, היה לי איזה בעיה של בנדוויף בבית, כאילו, והתחלתי להסתכל מה קורה פה. לא הבנתי. מה קורה פה, מה קורה פה, מה קורה פה. ובסוף הגעתי כאילו לתחנה אחת שהחלטתי שהיא זאת שלוקחת את רוב הבנדוויף, וגם שהיא באיידל היא לוקחת, ולא הבנתי למה ולא הבנתי איך, אז הדבר הבא שעשיתי זה הרצתי וייר שרק, אוקיי? ופתאום ראיתי דבר מוזר, באחד מה... פקטות סין שעל TCP שולח, יש תמיד בסין, הוא תמיד הוא חתום, זאת אומרת, יש לך TTL, Windows Size, זה דברים נכון. כאלה שהם קבועים, ככה יש גם כלי שנקרא POF, שאתה יכול להבין איזה מערכת הפעלה שלך את הפקט הזה. נכון. וראיתי שבווינדוס הזה, כל הסינים שנשלחים, הם נשלחים עם החתימה הנכונה, אבל פתאום יש, מדי פעם יש סין אחד ונוצר בו סשן די עמוק, שהווינדו סייז הוא המקסימום, נדמה לי 32 ביט או משהו כזה, וזה היה 65,350, אתה יודע, המקסימום מינט. כן. זה.
רגע, אני אעשה רגע תרגום, שעדי מדבר על ווינדו סייז, זה מה הגודל הפאקט המקסימלי שאפשר להעביר במכה אחת.
לא, זה לא פאקט, זה באפר. זה באפר. הפאקט זה MTU. אבל זה באפר, זה מה גודל הבאפר. הבאפר, ב-TCP זה יותר לוגי של הבאפרים שהוא שומר את הדאטה. אז יש סליידינג ווינדו, ולא ניכנס לזה, אבל בסוף, מה אני בא ואני אומר? כנראה שמה שקרה שם, זה שנכנס סוג מסוים, נדמה לי שזה היה סוג של מיינר או משהו כזה. שקומפל סטטית, לא עם הסטאק okay. של המכונה, או שהשתמשו ברואו סוקט. והערך הזה אפשר לי להבין, ואז הסתכלתי איזה תהליך שולח אותו, ומצאתי את התהליך הזה בתוך איזו אפליקציה לגיטימית כמובן. אבל תבין שהניואנס הזה, שאין מצב שהתוקף יחשוב עליו. עכשיו, תאר לך, שאתה תושיב מערכת שבודקת okay. את החד... אף אחד כמעט ולא עושה את זה. בודק את הדברים האלה, בודק את TTL, בודק את טיימסטמפ בתוך TCP, בודק את דברים באמת כאילו עדינים בתוך הרשת. תוקפים מייצרים אנומליות, תוקפים מנסים לעשות דברים בקיצור, מנסים לעשות דברים מהר יותר כדי לא להתאפס. אם okay. אתה תשים מערכת ניטור, שבאמת מנטרת, לא תתן לי סוג, סליחה, ד' או ה' או ו', ואני לא רוצה להגיד את האות הבאה, שאומרים לך, כן, דרישות תפקיד דופק, ותבוא, רק תשב לי פה בלילה, ומסתמך על ההודעות של ה-EDR, כדי לבוא ולהגיד, כן, היה פה פעולה, לא, לא. תקשיב, זה לא המהות של סוק, למרות שהמהות של סוק זה מה שהיא נהייתה, לצערי זה מה שהיא נהייתה, אבל במקומות אמיתיים, שאתה מקבל ויזיביליטי אמיתי, ואתה יכול לכתוב אנליטיקות, ואנשים לא מבינים, זה, 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 סליחה, זה מטריף אותי. אני מגיע כאילו בתקופה האחרונה שלי, שעבדתי בקוגנייט, אני כבר לא שם, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, אחד מהדברים שעשינו כמוצרים, זה ניטור מדינתי, אוקיי? מה שקוראים לו national soc. ושם מהר מאוד הבנתי כמה היכולות של הסוק הן חזקות, וזה כמו אנשים קונים רולס רויס, ונוסעים איתו על, אולי זה לא דוגמה טובה, אנשים קונים בו, איך זה נקרא? בוגטי או בוגטי?
בוגטי, כן, יש רכב בוגטי, שזה בוגטי.
רכב ספורט מאוד יקר, נכון?
כן.
אנשים קונים בוגטי ונוסעים איתו על 5 קמ"ש. זה מה שקורה פה.
אוקיי.
זה מה שקורה פה. למה? כי כוח האדם, כי זה, כי זה, כי זה. ובסוף,
הסיבה היא נורא פשוטה, אדי.
כן, נו.
אף אחד לא באמת יודע. אף אחד לא באמת יושב ומבין את המערכת, מסתכל עליה ומחבר את העולם הזה, כי זה יקר. זה פשוט עולה מלא כסף.
אז שתי דברים. אז שתי דברים שאני אגיד לך. אחד.
חברות גדולות עושות את זה.
רגע, לא, 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 לא. הם לא עושות אנליטיקות מאוד עדינות, הם...
תתפלא מה חברות גדולות עושות.
אני יודע בחברות גדולות עושה, הייתי גם בחברות גדולות, וייעצתי לחברות גדולות. אל תשכח, אוקיי? עד היום, רגע, לידך, EVN, אתה מכיר את EVN? זה לא לידך, זה בווייטנאם. חברת החשמל של וייטנאם, אני זה שעשיתי להם את הייעוץ להגנה, לזה, וזה חברה ענקית, אוקיי? זה חברה ענקית, כאילו, לדעתי...
זה לא עניין של הענקית ברמה הזאת. זה ענקית ברמה... שהיא מתקדמת. ואני יכול להגיד לך, אני ראיתי חברות מתקדמות, שמביאות סוק ברמה מאוד מאוד גבוהה, דורשות דרישות מאוד גבוהות מסוק, ושסוק לא עומד בדרישות האלה, בועטות אותו מהמדרגות ומביאות סוק אחר שכן יעמוד. וכן, יצא לי העונג לעבוד עם אנשים כאלה, ולראות אותם בפעולה, ואני יכול להגיד לך, זה מקצוע לכל דבר ועניין.
אין לי צל צילו של ספק. אני מדבר פשוט על הרוב, ובעיקר על הרוב הישראלי, אתה יודע, של תשלם לי 2,000 שקל בחודש, ואני אגיד לך שיש לך סוף. הנקודה היא כזאת, ואני רואה חברות, כי אני בשוק, ואני רואה חברות, ואני רואה את מי הן מגייסות לתפקידים האלה. עזוב, אתה יודע מה, אני לא אגיד לך את מי הן מגייסות, אני רואה כמה משלמים לסוק תירואה.
זה נכון. בוא, אתה יודע מה, יש לי רעיון יותר טוב. תקשיב. יצא לך פעם לחשוב איפה באמת יושב השרת שלך?
מה הכוונה?
כי מסתבר לפעמים שהלוקיישן הוא לא רק עניין של פינג נמוך או רגולציית GDPR משעממת, אלא הבדל הדנק בין האם המכשיר עצמו מובטח לבין טלפון פרוץ בחסות החוק. תקשיב טוב לסיפור הזה. הסיפור הגדול של הימים האחרונים מגיע מכיוון של GraphenOS, מערכת ההפעלה המבוססת אנדרואיד שמתגאה בכך שהיא מובטחת ביותר בעולם. אגב, זה הכי מובטחת מכל השאר, לפחות ברמה הזאת. אז הסבט שם שבר את הכלים והודיע בטוויטר או איקס, למי שעדיין מתעקש להגיד את זה ככה, שהם אורזים את הפקלאות שלהם ועוזבים את צרפת באופן מיידי, והמשמעות המיידית היא נטישה של שרתי חברת הענן הצרפתית הענקית OVH. הסיבה לכך היא לא הקרוסון היבש שהם מקבלים בצרפת. המשמעות, הדבר הזה יותר הולך לכיוון אחר לגמרי. הם עוזבים בגלל חוק צרפתי חדש ודרקוני לטענת המפתחים, שהוא לא פחות ולא יותר, הופך את צרפת למדינה לא בטוחה אבל עבור פרויקטי קוד פתוח שחרטו על דגלם פרטיות, מכיוון שהחוק עצמו החדש מנסה לחייב בקדורים בהצפנה ומאפשר לרשויות גישה אגרסיבית למכשירים. הדרמה הזאת קיבלה אפילו תפנית משעשעת או מרירה בשרשור תגובות, ומפתח בשם דני, אוקיי? מפתח דני, סליחה, בשם לארס, שעובד בחברת האירוח בדנמרק, קפץ על מציאה והציע לגרפינוס מקלט בטוח בשרתים הדנים שלו, תוך הבטחה שהם לא באמת שואלים שאלות, והתשובה של גרפין OS הייתה מנומסת, אך נחרצת, no, thank you, או איך אומרים את זה בצרפתית, no, כזה.
מרסי.
אוקיי? אתה יודע צרפתית, no, מרסי, או איך אומרים כאילו, כן.
מה?
הסיבה, גם דנמרק ומדינות נוספות באיחוד האירופי דוחפות לחקיקה בסגנון צ'אט קונטרול, שתהפוך את ההצפנה האמיתית לבלתי חוקית, וללא דלתות אחוריות, הצוות הסביר שהם מעדיפים להישאר בקנדה וארצות הברית, שם החוקה עדיין מגנה על הזכויות לפרטיות בצורה הרבה הרבה יותר חזקה. וזה מביא אותנו לנקודה טכנית מרתקת שמתחברת ישירות לעולם שלנו. בצרפת, סירוב למסור את הפין למכשיר שלכם נחשב לעבירה פלילית שדינה מאסר. כשתופסים אתכם, ארצות הברית לעומת זאת, זה חוסה תחת התיקון החמישי לזכות למניעה להפללה פנינית, להפללה עצמית. גרפין OS טוענים שגם הם, אם הם ירצו, הם טכנית לא יכולים לפרוץ למכשירים של עצמם, כי יש להם מנגנון של סיקיור אלמנט במכשיר הפיקסל, שעליהם המערכת עצמה רצה, שכולל תמיכה ניסיונית בפיקסל 10 החדש. ומונע ברוטפורס בכלל ברמת החומרה. הרשויות בצרפת כנראה לא אוהבות את התשובה הזאת, אבל המתמטיקה של ההצפנה לא מתכופפת בפני הצווים של השופטים שם, והם כנראה הולכים להיפרד מהגרפין OS. לא אנחנו, רק צרפת, לא להחסן את זה. אז צריך להגיד, זה מהלך גדול ומשמעותי, שצריך להגיד, אירופה הולכת למקום של אנחנו הולכים להיכנס לכם, ותכף אני הולך לספר לכם על עוד מדינה שהחליטה לעשות איזשהו מהלך לא הגיוני בעליל, אבל בוא נשמע רגע, אדי, יש לך מה להגיד? כי גרפן OS כן. זה בדיוק באזור חיוג שלך.
זה יש לי מה להגיד, וזה מתקשר לוויכוח שלך בשבוע שעבר עם מי, לא ויכוח, אלא לדיון, מה יותר בטוח נדמה לי זה היה אייפון או אנדרואיד, נכון? אוקיי. ויכוח, סליחה על המילה, אינפנטילי, של של רגע כאילו גרם לי לשקול האם אני צריך לבוא ולדבר פה השבוע או להודיע על פרישתי לאלתר מהפודקאסט, כי השאלה עצמה היא שאלה בעייתית. השאלה עצמה היא לא נכונה. אין יותר בטוח בעניין הזה, אין, לא קיים. אתה יודע, כאילו, זה לפעמים, אני מגיע מעולם, דיברנו לפני כן על פוקר, אוקיי? זה כמו לספר על, היה לי, לא יודע, אסקינג ביד והפסדתי. אתה לא יכול לספר ככה יד בפוקר. זה okay. הפוזיציה חשובה, ההיסטוריה, איזה שחקנים היו, מה היה גודל האימור, מה... תגידי, מה זה מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון, או אייפון? איזה מין שאלה מטומטמת זאת? אין לה תשובה, זה ברור לך? אין לה תשובה.
צהל החליט. צהל החליט. כאילו מה?
אתה יודע, יש בחור.
מישהו החליט, שם על השולחן, סכין, אמר, אייפון כן, אנדרואיד לא.
כן, אז אני... דיברנו קודם על סוק, והמרכזיות של סוק היא ויזיביליטי, אוקיי? אני צריך לייצר ויזיביליטי. מכיוון שברוב ההחלטות האלה, כל הויזיביליטי שלך זה הכותרת, ולא באמת ההחלטה, ואני בספק אם זה מה שצהל החליט, כי כל הכותרות האלה, אתה יודע, כמו 8200 איבדו את המערכות שלהם, כי אזור הפסיקו לתת להם שירות.
לא, זה לא זה.
אבל עזוב, רגע.
זה שצהל מפסיק להשתמש ברכבים סינים, זה אחד.
שנייה, בוא אני אסביר לך. לא רק צהל, גם ארגונים מאוד מאובטחים, הם לא מפסיקים להשתמש, הם לא מוכנים שהם ייכנסו לבסיס, מכיוון שהרכבים האלה מרושתים במצלמות. זאת הסיבה המרכזית. אני לא יודע אם מיקרופונים, אבל בסדר, אבל נניח שיש מיקרופונים באוטו.
זה רכב שאפשר לדבר איתו.
סבבה, רכב, כל רכב היום אפשר לדבר איתו. אבל אתה רוצה להגיד לי, אוקיי, אתה רוצה להגיד לי, אני לא מצליח להבין, היום צהל מכניס טלפונים לבסיסים, אבל רכבים אתה לא תכניס. אז המסקנה שהגעתי אליה, או שדיברנו על זה עם מישהו וזה, וכנראה שזה באמת המצלמות שיש באוטו, אולי גם המיקרופונים שיש באוטו. ההחלטה היא החלטה נכונה, דרך אגב, מי שקונה רכב סיני כזה מגיע לו, בוא נדבר עוד 3 שנים ותבינו למה.
כבר עברו 3 שנים לחלק מהאנשים, והם מבינים למה, אגב.
הם מבינים למה, בדיוק. זה פעם היה סיפור.
אתה יודע מה, אדי? יש לי רעיון. תקשיב, אני רוצה להקריא לך עכשיו משהו, ותגיד לי, אתה, אם זה אולי קצת, קצת, קצת משנה את דעתך, סבבה? כן, תקשיב כן, לסיפור הזה, באמת סיפור מעניין. אז תדמיין, אני יודע, שאתה קם בבוקר, מסתכל בטלפון שלך ומגלה אפליקציה חדשה לגמרי שהותקנה מעצמה, בלי ששאלת אף אחד, וגרום מכך, אתה לא יכול אפילו למחוק אותה, ואין לך מושג בכלל איזה מידע היא שולחת. שאגב, זה נשמע כמו פרק של מראה שחורה מבחינתי, אבל זה כמעט הפך למציאות עבור 1.5 מיליארד אזרחים בהודו. תקשיב טוב, ממשלת הודו החליטה לאחרונה לקחת את המלחמה שלה בגניבות סמארטפונים צעד אחד רחוק מדי. הרעיון היה לחייב את כל היצרניות הסלולר להתקין מראש אפליקציה ממשלתית בשם, סלח לי רגע, סנצ'אר סתי, סתי. על כל מכשיר חדש, ואפילו לדחוף אותה למכשירים קיימים דרך עדכון הפרימוור. המטרה המוצהרת הייתה למנוע גניבות, אבל האפליקציה עצמה כללה יכולת להשבית את המכשיר מרחוק אם הממשלה מחליטה שהוא בשימוש לא ראוי. תחשוב על זה רגע, כפתור קיל סוויץ' לחיים הדיגיטלי שלך נמצא בידיים של פקיד ממשלתי. אז בעוד שרוב היצרניות שתקו, וצריך להגיד את זה, הייתה אחת, שעמדה על הרגליים האחוריות וסירבה לשתף פעולה. אדי, אתה רוצה לנחש מי זאת?
אפל.
זאת אפל. אוקיי. מה שהוביל בסוף, אגב, לביטול הגזרה להפוך את כל ההתקנה הזה לוולונטרית לגמרי. אבל רגע, בוא, אנחנו, סבבה, הבנו שאפל באו ואמרו להודו, חפשו את החברים כי אנחנו לא משחקים את המשחק הזה. היו גם מוכנים לשלם כסף בשביל הדבר הזה, בשביל לא לשחק את המשחק. אבל לפני שאנחנו דופחים לעצמנו בשכם וצוחקים על האודים או על כל מיני קריירה, בוא נדבר על פיל מאוד מאוד גדול שבחדר, או יותר נכון, על הבלוטוור שבכיס של משתמשי האנדרואיד. כי בזמן שאפל נלחמת בממשלות, אגב, בהרבה ממשלות, גם באנגליה ובצרפת ובהרבה ממשלות, אוקיי?
לא.
יצרניות כמו סמסונג ושיומי ואחרות, דווקא בנו מודל עסקי שלם סביב הרעיון של אפליקציות בכפייה, בלוטוור. והסיבה שאתם יכולים לקנות היום מכשירי אנדרואיד חזק במחיר מצחיק, היא שאתם לא הלקוח היחידי, אתם גם קצת המוצר. יצרניות החומרה מוכרות את הנדלן היקר ערך על המסך שלכם למרבה במחיר. חברות צד שלישי כמו טורביין, דיגיטל טורביין עם מוצרים של אגנייט, שמשלמות ליצרניות כדי להתקין מראש אפליקציות של משחקים, רשתות חברתיות וכלי עזר מפוקפקים ביותר, ישירות לתוך מחיצת הסיסטם של המכשיר. המשמעות הכלכלית היא אדירה אגב. המערכות מדברות על כך שחלק ניכר מהרווח הנקי של חברות כמו שיומי, מגיע מסעיף של אינטרנט סרוויסז, שזה שם מאוד מכובס להכנסות מפרסום והתקנות מראש, ולא ממכירת המכשיר עצמו. שהרווח שלו, אגב, זעום. אפילו גוגל עצמם שילמו לסמסונג 8 מיליארד דולר על פני 4 שנים, רק כדי לוודא שהאפליקציות שלה היו ברירת המחדל שלא ניתן להסיר. עבור המשתמש הממוצע זה אומר שגם אם קניתם מכשיר במיטב כספכם, אין לכם באמת בעלות מלאה עליו. האפליקציות האלה יושבות שם, תופסות מקום, לעתים אוספות דאטה, אין לכם שום כפתור uninstall שיכול להציל אתכם, מקסימום איזה דיסייבל עצוב שגם צריך להיכנס אליו ממש ולנסות לעשות את זה. והסיפור ההודי והמודל העסקי של האנדרואיד מלמדים אותנו שיעור חשוב על יחסי הכוחות בעולם הטכנולוגי. הסמארטפון שלנו כבר מזמן לא רק טלפון, הוא נכס נדלני דיגיטלי שכולם רוצים חתיכה ממנו, והוא המפתח למבצר הזה, והוא נמכר לכל המרבה במחיר או נדרש בכוח על ידי מדינה, והגבול בין שירות לבין מעקב הופך מאוד 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 בלרי. כן, אדי, תגיד לי אתה.
מה להגיד לך?
אני יודע, תראה, אני משתמש אנדרואיד כבר המון המון שנים, ואני יודע שאם פעם היית שואל אותי, אז הייתי עושה רוט למכשיר בשביל להוריד את כל הבלוטוור שהיה, ופעם היה כל כך הרבה בלוטוור. אגב, גם היום יש בלוטוור, אבל פעם זה היה בלוטוור בלי רגולציה, בלי שום דבר, כל סל השלום מבטחות בפנים, לא חושב ש... אני כבר הרבה זמן לא מסתכל על דברים האלה, אבל זה נראה לי גם עכשיו כזה גרוע. אגב, יש חברות שמשלמות המון כסף בשביל להתקין את האפליקציה שלהם, והיא יושבת בצד, אין לה אינטרפייס, אין לה כלום, אתם לא רואים אותה בכלל מותקנת, והיא אוספת מידע עליכם. ויש חברות, גם ישראליות, גם אחרות, שמותקנות בהמון המון מכשירים ואוספות מידע על מכשירי טלפונים. ויש אחת שלא מוכנה שהאפליקציות האלה יהיו אצלה. אז כן, אדי, תמשיך. מה רצית להגיד?
אני אגיד לך מה רציתי להגיד. אתה יודע, כאילו, דיברנו קודם על הוויכוח אייפון או אנדרואיד, וככה התחיל נכון. כל הסיפור הזה. אני אגיד מה שאני יכול להגיד, וזה, כן. אתם יכולים להתווכח עד מחר בבוקר מה יותר, מה פחות בטוח, הורדת את הבלוטוויר, לא הורדת את הבלוטוויר, קנית את הגריפין, לא קנית את הגריפין, אני יצאתי בחמש, אוקיי? מה הכוונה?
אוקיי.
הכוונה שאתה מרחק בערך, עד כמה שאני יודע, אני לא מעודכן אולי, ואולי זה כבר יותר קצר, אבל בדרך כלל אתה מרחק של 27 שניות, מזה ששוטים, okay. מזה ששוטים לך עכשיו את כל הטלפון, מאזינים לך ורואים לך את ההודעות. זה פחות או יותר. ודרך אגב, ממה שאני מבין, ואני מכיר את האנשים הפועלים, בכל הדגמים, בכל הדגמים שיש היום, אוקיי? Okay? גם באייפון, mm-hmm. וגם באנדרואיד זה טיפה יותר קשה, לא בגלל שזה יותר בטוח, אלא בגלל שיש לך וריאציה, לא כל אקספלויט עובד על כל המכשירים. כן, כן, אז יפה.
נכון.
אבל בכל הדגמים שמשתמשים בהם, היום אתה מרחק של כמה שניות מזה שפרצו לך את הטלפון. נכון, mm-hmm. נכון, זה לא קל, זה לא פשוט, זה תהליך שעולה הרבה כסף ומשלמים עליו המון כסף, אוקיי? אבל זה המצב, אז אתה יכול להתווכח עכשיו עד מחר, העובדה בשטח היא שפארגון, קנדירו, NSO, מוכרות את הדבר הזה. ואותם, זה לא מעניין אם יש לך אנדרואיד היום, יכול להיות, כבר היו מקרים, דרך אגב, אני יודע שהיו מקרים, שבמשך 3 או 4 חודשים לא הייתה יכולת למכשיר מסוים, שבאו ואמרו, תקשיבו, כרגע אין לנו יכולות ל, לא יודע, סמסונג A20, או אין לנו יכולות לאייפון 13, או דברים כאלה. Mm-hmm. אבל כרגע, במצב שיש היום, כל מספר טלפון שאתה נותן לחברות האלה, אוקיי, נפרץ תוך פחות מדקה, נקודה. ועוד דבר אני אגיד לך, בלי התערבות משתמש. מה שנקרא, okay. זירו קליק. אז אפשר להתווכח מה יותר בטוח, אבל שורה תחתונה, לא זה ולא זה. נו, אבל מה?
אם אתה יודע שאתה גורם שהוא מתורגת,
כן.
אוקיי? מה עדיף לך להסתובב?
אתה צריך טלפון. בלי טלפון.
אתה צריך טלפון.
בלי טלפון, או הטלפון, טלפון לשיחות, למה?
כן, טלפון לחיים יומיומיים, וואטסאפ, אישה, טלפון, אתה יודע, מזכירה צבאית במקרה הזה.
קודם כל, כל גורם הוא מתורגת, השאלה לאיזה מטרה. אתה מבין שאתה כרגע אמרת שכולנו מתורגתים, כי אנחנו סחורה עוברת לסוחר, אז זה מתורגת, סבבה. ושם יש לך supply chain, כי מכניסים לך את הבלוטוויר בתוכו, ולא צריך לפרוץ אותך, כי זה כבר נמצא שם. אבל אם אתה שואל אותי את ה... בצורה אמיתית, וכמי שהתעסק עם הנושאים האלה, ואני באמת בוחר את מה שאני אומר בקפידה, אם הייתי ראש ממשלה לדוגמה, אוקיי? אם הייתי בא אוקיי. לראש ממשלה ואומר, הייתי אומר לראש הממשלה כזה דבר. ואם אתה חייב, קודם כל יש טלפון שממנו הייתי עושה שיחות חסויות, וזה לא קשור להצפנה, בוא נגיד, בתור התחלה, היה לי מכשיר שהוא לא מכשיר.
נשיא ארצות הברית בחר אייפון, נשאר עם אייפון, לצורך העניין. גם נשיא לפניו היה עם אייפון.
שנייה.
מה זה אומר?
זה לא אומר כלום, מכיוון שמה שאתה שוכח, יש נושא שנקרא MVN. אתה יודע מה זה MVN?
מה זה MVN?
MVN זה, אם אני לא טועה, ראשי תיבות, זה Mobile Virtual Network. כמו שיש לך, יפה. עכשיו, אם הייתי בממשלת ישראל.
זה APN בדרך כלל.
לא, 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 זה משהו אחר. זה כאילו, היצרן נותן לך לרכב על התשתית שלו, אוקיי, הספק, אבל אתה כביכול תשתית נפרדת לחלוטין, כאילו.
APN נפרד, APN זה המילה.
עכשיו, תבדוק את המוצג MVN רגע, ותגיד לי, אל תתקן אותי סתם.
בארץ זה מוכר ב-APN, אני עבר...
APN זה משהו אחר, APN זה access points. אוקיי?
מה? לא, לא, APN.
APN זה ההגדרות של ההתחברות לרשת. MVN, תבדוק מה זה MVN בנושא סלולרי. עכשיו, אם הייתי ראש ממשלה או ממשלת ישראל או הצבא, ויכול להיות שחלקם עושים את זה, אני לא יודע, הייתי בונה MVN ומאפשר לעצמי...
יש MVNO, אבל זה אופרייטור.
נכון.
בסופו של דבר זה APN, מה שאתה מדבר עליו.
ובסוף... זה לא APN, אבל אני לא אתווכח איתך, כי המאזינים לא, זה, לא צריכים לשמוע את השטויות האלה.
אגב, תרשמו לנו מה זה. מוזמנים לרשום לנו.
בקיצור, שיש לך MVN, MVNO זה האופרטור, MVN זה הרשת עצמה, אתה מקבל ויזיביליטי על כל מה שקורה בתוך הרשת הזאת. ואז הייתי בונה הגנות בטלפון, ובונה ניטור ככה שכשאני יודע מתי קורית אנומליה או משהו משודר שלא נכון מהטלפון או משהו כזה. זה היה רק אחד האמצעים שהייתי עושה. האמצעי שני, הייתי לוקח טלפון לא חכם, או האמצעים האחרים הם לא טכנולוגיים, הם אמצעים של הבטחה, מה לעשות. הבעיה היא שהיום, כמו שאמרתי לך, המדרון החלקלק מטשטש את הגבולות גם של המתורגתים. כי, אתה יודע, אתה לפעמים אתה אומר, תגיד מה, באמת דיברו על זה בוואטסאפ? אתה יודע, כאילו, שמדברים אתך, שוב נחזור לפצרית, שהיה שם קבוצה של 13 איש, שהיועמ"ש התחלה, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, יש הרבה זה, אבל בסוף מסתבר שיש שם הודעות, וגם נשיא ארצות הברית שלח, אני לא יודע למי, בוואטסאפ ודברים כאלה. כי ראינו אותך פעם בטלוויזיה,
כן.
אני אתן לך את הדוגמה. יש קטע ברעיון בטלוויזיה שהמגננה שלך יורדת. שאתה כבר שוכח שאתה ברעיון, ואתה בשיחה עם המראיין. מראיין טוב יודע לעשות את זה.
נכון.
אוקיי? אותו דבר. אנחנו, כשקיבלנו את המכשירים האלה בתחילת הדרך, שמנו אותם רגע בצד, הסתכלנו רגע מה זה עושה, איך זה עושה, למה זה עושה, כמה זה עושה. התכהנו, השימוש הטכנולוגי מכה את החושים שלנו לגבי הדבר הזה, ומה שקורה היום, גם נשיא ארצות הברית, וגם, לא יודע, FBI או מי שלא צריך, גם הנהלים שלהם כבר לא, הם לא מספיק בטורים, אתה רואה שקורים דברים, אתה רואה עובדה. מה אני הייתי עושה? אני, זו שאלה טובה, כנראה שזה העולם שאנחנו נתרגל לחיות בו. עד שלמישהו ימאס, כמו שאמרת, זה יתקן את עצמו כנראה. זה, בסוף זה יתקן את עצמו, כי... תראה, אני לא ירחיק לכת ויגיד, יוציא את זה מחוץ לחוק. אבל אני סבור, תראה, אני לא טרגט בשום צורה כזאת או אחרת, אבל...
אתה חושב שאתה לא טרגט בשום צורה כזאת או אחרת?
לא, אני מדבר טרגט כאילו לארגוני ביון או משהו כזה. אני לא טרגט לארגוני ביון או משהו כזה. לא, לא, לא תופס מעצמי זה, ויש אנשים עם ידע וניסיון פי אלף משני והכל. שהם גם היום מתעסקים עם זה, כנראה שהיום כן מתורגתים בכל מיני צורות. מה שאני בא ואני אומר, שאני משתמש בטלפון, אני משתדל, וגם אני מתקהל לפעמים, אבל שאני משתמש בטלפון, אני משתדל לעשות כל דבר ולחשוב כאילו מישהו עכשיו רואה אותו מאחורי הגב שלי. אוקיי?
אוקיי.
ככה אני משתדל.
קצת מבאס לחיות ככה.
אבל אין מה לעשות, אחרת זה יעלה, דרך אגב, יש לי עוד שיטה, אני משתדל לא לעשות דברים שאני לא יכול לדבר אליהם אחר כך, אוקיי?
אוי, תן דוגמה.
אתה רוצה, אני יכול לתת הרבה דוגמאות.
לא, לא, רק אחת.
אני משתדל לא לעשות דברים כאלה, אז איזה דוגמה אתה רוצה? אבל אם דוגמה, דוגמה שלילית, אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נגיד, אתה יודע מה, הנה, שתי דברים שאני מתחבר אליהם, הימורים זה אחד, אוקיי?
קלאסי.
אאוטר, אבל זה אאוטר. כל אחד יכול להיכנס להנדון מאפ, לראות את התוצאות שלי, להבין, אני לפעמים עושה טוויט של המשחקים, אני יכול לבוא ולהרוויח או להפסיד, זה לא באמת משנה. לי זה לא משנה, דרך אגב, גם אם זה יהיה 11, גם אם זה יהיה 15, גם אם זה יהיה 20 מיליון, אוקיי? זה, אני, כמובן שאני לא יכול להפסיד 20 מיליון, אבל בסוף הרעיון הוא שאמרתי לך הכל מראש, כולם יודעים את זה, כל מי שמחפש יודע את זה, אוקיי? אתה לא יכול לבוא אליי ולהיים עליי עם זה.
הבנתי.
אתה מבין?
כן.
אוקיי, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. עכשיו,
אוקיי.
ודרך אגב, גם דברים רעים, לי ברור ש, 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 כשאני משדר בטוויט, הימור של $5,000, אוקיי? אנשים יכולים לבוא ולהגיד, תגיד, מה הוא דפוק? הוא שרוט הבן אדם? כן, סבבה, אני דפוק, אני שרוט, תחדש לי משהו. תחדש לי משהו, כאילו כל עוד לא חז וחלילה גנבתי את הכסף או זה. לא מבין מה הבעיה, דרך אגב, גם אם ארד מכל לחסי ואפשוט את רגלי.
לגמרי.
אתה מבין?
אלי, אני רוצה להודות לך, היה לנו אחלה פרק, כיף לי להקליט איתך. אני רוצה להודות גם לכם, המאזינים והצופים שלנו. ידעת דרך אגב שאנחנו התוכנית שנמצאת ב-5% הכי נצפית בספוטיפיי?
רק הפרקים איתי?
ברור, רק הפרקים עם אלי, רק איתם. תרשמו לנו מה אתם חושבים על הפרק הזה, מי צודק, אני או אדי, מה זה APN או MVMO?
MVN. תקשיב,
בלי האור.
חכה רגע, שנייה.
חכה, לא. המאזינים שלנו ירשמו לנו. הם יודעים הכי טוב, בחייך, אדי. הם יש להם את ג'ימי, ויש להם את צ'אט GPT, ויש להם את קלוד. אז תרשמו לנו ותגידו למה אתם חושבים על זה. אני רוצה להגיד לנו, שימו לנו לייק, והכי חשוב, תעקבו אחרינו. תעבירו את הפרק לעוד אנשים שיכולים ליהנות.
בבקשה.
מהתוכן המדהים הזה.
בבקשה. MVN, Mobile Virtual Network, the concept behind an MVNO. ה-MVN זה Mobile Virtual Network.
אבל זה אופרטור.
לא, אופרטור זה עם האור. האופרטור...
The concept behind operator.
כן, אבל MVN most commonly refers to Mobile Virtual Network. רגע, is it the same as APN?
את מי אתה שואל?
והתשובה... אתה יודע מה? אתה צודק. אני שאלתי את עצמי, ואני, עכשיו אתה מנובל, כי גם אני, הנה, הורדתי את המגננות, וכמו דיביל מצוי, הלכתי ל-AI, כדי שיגיד לי את הדברים שאני כבר יודע. אתה מבין לאן הבאת אותי? אוקיי?
אתה מאשים אותי.
ברור.
אני אשם בזה.
ברור. לא, אני אשם, כי אני מטומטם שהלכתי. אני אמרתי לך, כאילו... אני דביל, זה הכל, אני פשוט דביל, לא רק שרות, גם דביל. טוב, אני חוזר לנגן.
אז אם אתם רוצים את הקטע הזה, שאדי אומר שהוא מטומטם ודביל, בלופים, אז אני אשלח לכם, רק תגידו. תודה רבה לכולם, תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה, ביי! iPhone or Android, nobody knows, the debate just grows and grows, Bluetooth's on my location, show.
They know what you're buying. They know where you're